הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, למי שאיתנו באולפן, לישי פופובסקי, למנדי אור, לאשר גרייבר. אנחנו בעוד תוכנית הנפש בראי היהדות. הפעם אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שלנו עם הנושא של הנאמנות של האדם לעצמו. מה הכוונה הנאמנות של האדם לעצמו? אחת היכולות החשובות ביותר בשביל להצליח זו היכולת של האדם להיות נאמן לעצמו. אנשים מצליחים אלה אנשים שעושים מתוך הרגל מה שאנשים אחרים לא אוהבים לעשות. גם האדם המצליח לא אוהב לעשות את הכל, אבל חוסר הרצון שלו מתגמד ביחס למטרה שהוא דבק בה. בשביל שאדם יוכל להיות דבק במטרות שלו בחיים, חשוב שידע לומר כן לדברים החשובים, ידע לומר לא לדברים הפחות חשובים, רצון בוער להתמקד בחשוב, ובנוסף לכך, אותו רצון בוער שרוצה להתמקד במטרה, יודע גם להגיד לא ולשים גבולות מתי שצריך. אנשים מצליחים בחיים אלה אנשים שמצליחים ליצור אצל עצמם סולם ערכים, מה חשוב ממה. לדוגמה, במהלך שגרת היום הרבה בני אדם יכולים להיות עסוקים, אבל בסוף היום הם מרגישים עייפים, הם מרגישים תשושים, הם מרגישים לא מרוצים מעצמם, הם לא מסופקים מעצמם. למה? בגלל שהם עשו הרבה מאוד דברים במהלך שגרת היום שלהם, אבל הם לא עשו את הדברים החשובים ביותר. לכן יש להם הרבה מטלות בחיים, אבל אין להם מטרות בחיים. הרבה מטלות זו לא תמיד המטרות. יש להם הרבה משימות, אבל אין להם יעדים. אדם יכול להיות כל היום מלא בעיסוקים. תראו לכם, כדוגמה קיצונית קצת, אדם יכול כל היום להדליק ולכבות את האור. בסוף היום הוא יהיה עייף מאוד. במהלך היום זה הפך אותו ליום עסוק מאוד. השאלה האם בסוף היום הוא גם יהיה מסופק מעצמו, לא רק עייף מעצמו. כנראה שהוא יהיה יותר עייף מאשר מסופק. בשביל שהוא ירגיש מסופק מעצמו, זה תלוי בעוד גורם, בכך שהוא יעשה בשגרת היום שלו את הדברים שמתאימים לאישיות שהוא רוצה להיות. תראו לכם אדם שמגיל קטן, אמא שלו מעודדת אותו, שהוא יהיה הרמטכ"ל הבא. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בסוף, בגיל 50, הוא הגשים את המטרה, הוא נעשה הרמטכ"ל. כולם מתרגשים, כולל הוא. שבוע לאחר מכן הוא מתוסכל, הוא שחוק, הוא מרגיש כבר לא גאה בעצמו. למה? בגלל שהוא הגשים את המטרות, אבל לא את הייעוד. הוא עשה את המטלה, אבל לא בנה את האישיות שהוא רצה להיות. הוא נעשה רמטכ"ל, אבל לא נעשה סוג האדם שהוא רוצה להיות. מי זה סוג האדם שהוא רוצה להיות? אולי הוא אדם שיותר מזדהה עם עצניות? פחות רצינות, פחות כובד ראש, זה סוג האדם שהוא רוצה להיות. אבל אלה לא בטוח התכונות שמתאימות למסגרת החיים שלו כיום. עם הזמן הוא נעשה יותר מדי עסוק, 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 להגשים את המטרה שלו, לא את האישיות שלו, את המטלה שלו, לא את הזהות שלו. הוא שכח את סוג האדם שהוא רוצה להיות. הוא התחיל להיות יותר, יותר סוג אדם אחר. אותו אדם עסוק להשלים את המטלה הזו, להיות הרמטכ"ל, אבל הוא שכח את הייעוד, להיות סוג האדם שהוא רוצה להיות. המטרה שלו להיות רמטכ"ל. זוהי המטרה, זוהי המטלה. המטרה הזו אומרת בעיניו להיות רמטכ"ל, זה אומר להיות רציני, זה אומר כובד ראש, זה אומר לחץ, זה אומר מתח, זה אומר דייקנות בזמנים. זה סוג האדם שהמטרה, שהמטלה דורשת ממנו. אבל סוג האדם שהוא רוצה להיות זה משהו אחר לגמרי. סוג האדם שהוא רוצה להיות זה אדם עם אופי יותר צנוע, עם אופי פחות רציני, פחות לחוץ, פחות כובד ראש, אופי שמאפשר יותר גמישות בזמנים, פחות דייקנות. זו הכוונה. האדם הגשים את המטרה ואת המטלה שלו, והוא לא הגשים את הייעוד שלו. הוא הגיע למטרה שלה והוא רצה להגיע. אבל הוא לא הגיע לסוג האדם שהוא רוצה להיות. להרבה אנשים יש משמעת עצמית. זה טוב, זה חשוב, זה בסיסי בחיים. יחד עם זאת, את המשמעת עצמית צריך לכוון למקום הנכון. כלומר, חשוב שהאדם ידע להגדיר לעצמו מטרה וייעוד, וזה שני דברים שונים. מטרה זה לדוגמה עבודה שהוא רוצה, או לגור באזור מסוים, או קשרים סוג בני אדם. זו מטרה, זו מסגרת חיצונית, זה טוב, נצרך, חייב. יחד עם זאת, חשוב שיהיה לאדם גם תוכנית, איך הוא הופך להיות האדם שהוא רוצה להיות. בהרבה מקרים, אפשר לשאול בני אדם, מהן התכונות הכי חזקות שיש לך? הוא אומר, נחמד, בעל מרץ, אופטימי, נעים לבריות. האדם מכיר במעלות שלו. נהדר. זה חשוב. אז אפשר לשאול את אותו אדם, אם יכולת לבחור לעצמך מעלות, איזה מעלות ותכונות היית בוחר לעצמך? ואז האדם אומר, הייתי רוצה להיות אדם יותר נחוש בדעתי, הייתי רוצה להיות אדם יותר חכם, יותר לומד, הייתי רוצה להיות אדם יותר משקיע בדברים החשובים, הייתי רוצה להיות אדם יותר יצירתי, הייתי רוצה להיות אדם שיותר שומר על הזמן שלו. אפשר לשים לב, בפעם הראשונה האדם אמר לעצמו שהוא אדם עם מעלות חיוביות מסוג מסוים, אבל אם הייתה לו אפשרות, הוא היה מעדיף מעלות אחרות. חוזקות, שונות. זה, הוא אומר שהוא רוצה מעלות אחרות. הוא אומר גם שהוא לא מסופק מהמעלות שיש לו, מהתכונות שיש לו, כי הוא לא מסופק מעצמו בתור אדם. זה אדם שגם לא ירגיש תחושת סיפוק מעצמו בסוף יום. הוא ירגיש שהוא לא מספיק מלא. הוא יכול עדיין להרגיש ריקנות, כיוון שהוא לא משקיע בתכונות הנכונות. הוא לא משקיע בניית האופי והזהות וסוג האדם שהוא רוצה להיות. לכן בסוף יום הוא ירגיש תחושת ריקנות. כך הוא ירגיש בסוף יום, שבוע, חודש, שנה, לפעמים רק בסוף החיים. הכלל, האדם צריך לבחור את סוג האישיות שהוא רוצה להיות. על בסיס זה לנהל את הזמן ואת החיים שלו, על בסיס זה לנהל גם את סולם הערכים שלו, גם סדר הקדימויות שלו בחיים. כי כשאדם לא פועל בצורה כזו, הוא מתחיל להיות אדם שפועל על בסיס אינסטינקטים, על בסיס כיבוי שריפות. הוא עסוק הרבה בהם, לדוגמה, לענות את טלפונים, לקרוא דואר אלקטרוני, שיחות מסדרון, כל מיני דברים קטנים שגוזלים ממנו כמה דקות שמצטברות להיות חלק ענק מהחיים שלו. חשוב שפעם בשבוע, בתחילת שבוע, האדם יארגן לעצמו מה הוא רוצה מעצמו באותו שבוע, שיעשה טבלה וירשום ציפייה מעצמו בכל תחום. בעירת שמיים, בלימוד, במשפחה, בחברה, בפרנסה, בכל תחום, שירשום מה שנראה בעיניו כחשוב. ואז ליד כל אחד מהתחומים כמה שעות הוא מתכוון להשקיע בזה במהלך השבוע, ואז לרשום גם מהן הפעילויות שהוא יעשה בשביל להגשים את האישיות שהוא רוצה להיות בהתאם למה שהוא רשם לעצמו בתחילת השבוע, שזה הדברים החשובים ביותר. חשוב שנעשה את זה שבוע מראש, כי אז נעשה את זה עם מקום אובייקטיבי יותר. כשאדם עושה רשימה של מטלות כל יום, התכנון שהוא מתכנן זה לא תכנון של בניית אישיות, זה תכנון של כיבוי שריפות. זה לא תכנון של בניין האדם. העיקרון הוא לא להתמקד בחיים רק כמה שדחוף, אלא גם במה שחשוב. זו דוגמה של אדם שהוא נאמן לעצמו. לפעמים אדם מצוי במסגרת חיים שבה הוא לא מאמין שהוא יכול להיות נאמן לעצמו. הוא רואה את עצמו כאדם שהוא נעים, נחמד, זריז, נמולה, חכם, אבל עובד בעבודה שמרגיש שלא מעניקה מקום לכל התכונות שכעת תיארנו. מה הוא יכול לעשות? בואו ניקח דוגמה מיוסף הצדיק. התורה מכנה אותו איש מצליח, גם כשהוא עבד אצל פוטיפר, גם כשהוא עבד בבית הסוהר. למה התורה מכנה אותו אז איש מצליח? מלא הייתה מכנה אותו כשהוא נער בן 17, בן זיכונים. שלושה פירושים ברשי מה זה בן זיכונים. כל כך הרבה מעלות אז היה, אז הוא היה איש מצליח. למה דווקא כשהוא עבד, כשהוא עבד סוהר? התשובה היא, המדרש בשיר השירים רבה אומר, יוסף, כשהיה בית האסורים, אחד מהדברים שהיה עושה זה ממלא ומרוקן חביות מים. זו לא נראית הצלחה גדולה. ובכל זאת התורה מכנה אותו כאיש מצליח. למה? המדרש מוסיף עוד נקודה חשובה לגבי יוסף. הפסוק אומר, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים מתייצב. זה יוסף, שמה עושה? ממלא ומרוקן חביות יין. מה הקשר בין הצלחה, בין זריזות לבין ימלא חביות מים ולרוקן אותם? על קצב העבודה המהיר שלו נאמר, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים מתייצב. יוסף היה מסגרת חיים שמוחקת אישיות, שמרוקנת את האדם, אולי ממלא חביות מים, אבל מרוקנת את הנפש. זו עבודה מתסכלת, זו עבודה שוחקת, זו עבודה סיזיפית. אבל יוסף, למרות שתנאי החיים שלו גרועים כל כך, למרות שמסגרת העבודה כל כך לא מתאימה לאישיות שלו, מה הוא עושה? הוא לפחות לא מאבד את האישיות שלו. הוא ממשיך עם התכונה שלו להיות מלא מרץ, מלא זריזות. מה יש לעשות עכשיו? רק למלא ולרוקן חביות מים. אבל את אותן חביות מים הוא ממלא ומרוקן במרץ, בזריזות. הוא לא מאבד את האישיות שלו, הוא לא מאבד את האופי שלו, הוא לא מאבד את הזהות שלו. כי הוא יודע שאין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. יבוא היום, יגיע חלון ההזדמנויות, החלון יהיה פתוח, תבוא השעה, יגיע המקום. אז הוא יצטרך להפגין את היכולות שלו בצורה הטובה ביותר. העיקר לא לאבד את האופי, את האישיות של האדם. חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים מתייצב. יגיע הרגע, ואז הוא יהיה מוכן עם כל האישיות שלו. ואז הוא יגיב בזריזות, בנחישות, מבלי שהוא מתמאמה. פרו ישאל אותו, האם אתה יוסף תוכל לפתור את החלום? יוסף יגיב, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרו. תאמר לי מה החלום, נפתור אותו. בסוף עוד ניתן פתרון למצוקה שהחלום מסמל. הוא לא מאבד את האישיות שלו בזמנים של שחיקה. בזמנים כאלה יודע לשמור על עצמו, על הזהות שלו, על האישיות שלו. חזית האיש מהיר במלאכתו, בבית הסוהר, לפני מלאכים התייצב. הוא לא מאבד את הזהות שלו, לא מאבד את האישיות שלו, אם אנחנו מדברים בעולם המושגים שדיברנו עד עכשיו. חשוב שאדם לא יאבד את הזהות שלו, את האישיות שלו, את התכונות שהוא רוצה להגשים, את סוג האדם שהוא רוצה להיות. בסופו של תהליך. נצא להפסקה, לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים, אל השאלות שלכם בנושאים שקשורים לנפש האדם, אל המערך המשפחתי המורחב, המערך הבין אישי, וננסה לגעת בעוד נקודה שקשורה לנאמנות של האדם לעצמו, לאישיות שלו, במעגלים נוספים, לא רק המעגל בינו לבין עצמו, אלא במעגל המשפחה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
הלו,
שלום וברכה.
כן, שלום. קודם כל תודה רבה על התוכנית, יש תחושה מאוד מקצועית וגם שיונה ממש על מה שהשואל בדרך כלל שואל.
ברוך תהיה, תודה רבה.
מה שרציתי לשאול זה ככה, לגבי ילד בעצם מאז שהוא נולד עד גיל 3, אני חושב שהרב דיבר על זה לפני 2-3 תוכניות, בעצם על ההשפעה של ההורים על הילד, מה שקורה זה ככה, אני רוצה קודם כל, יש הרבה פרטים שמדברים על מה צריך ואיך צריך להתנהג עם הילד, ולפעמים גם יש תחושה קצת סותרת ולא ברורה, הילד בוכה כן לגשת אליו, לא לגשת אליו. אני אשמח אם הרב יוכל תמצאת בעצם מה הצורה המובילה שבה מתנהגים עם הילד.
לגבי השאלה הספציפית, בוכה לא בוכה או דברים אחרים?
לא, לא, ככלל, מה צריך להיות הקו המוביל אצל הורים בילד עד גיל 3?
הקו המוביל אצל הורים צריך להיות...
זאת אומרת, על מה צריך לשים דגש, מה הדברים העיקריים?
הדגש העיקרי הוא לא שונה בגילאים, הוא רק שונה בתצורה שלו, כלומר, איך הוא בא לידי ביטוי. הקו של החשוב ביותר, הקו של אהבה, התחושה של חיבה, אהבה וחום שישנה הבית, האווירה טובה שישנה הבית, זה דבר א', שהוא עיקרי מאוד. דבר שני, גם כן נושא הגבולות. עכשיו, בתוך המסגרת הזו של מצד אחד חום, חיבה, אמפתיה, ומצד שני גבולות, נכנסים הרבה מאוד פרטים ופרטי פרטים אצל ההורים ביחס לילד. לדוגמה, הגבולות אצל ילד קטן הם לא תמיד בצורה דומה כמו אצל ילד גדול. החום, החיבה אצל ילד קטן, אצל פעוט, ילד קטן ונער, זה לא תמיד בא ידי ביטוי באותה צורה. אז הקווים הכלליים זה הקווים הכלליים. איך זה בא ידי ביטוי?
לא, אז זה בדיוק השאלה של פעמים, אולי באמת, כאילו, הגבולות, העניין הזה די ברור, השאלה היא איך מורידים את זה למייסק, כמו שאומרים. כי לדוגמה, אני אקח דוגמה, מה שאמרתי, לדוגמה, ילד בוכה. אז מצד החום והאהבה, אז אנחנו מאוד, יש לנו כזה מין אינסטינקט כזה לרוץ אליו איך אומרים, לחבק אותו ולתת נכון. אותו יחס. מצד שני, יש הגבולות שאומרים בעצם, לא כל מה שאתה רוצה תקבל.
נכון.
נכון. איך מתייחסים לזה בכל גיל?
נכון, זה תלוי בגיל שלו. בגילאים שהוא תינוק, פעוט, אז טוב יותר לגשת אליו כמה שיותר מהר, לא לאפשר לו יותר מדי לבכות, מכיוון שאצלנו אולי הוא בוחר רק 2-3 דקות, אבל אצלו, אצל התינוק, משך הזמן של 2-3 דקות הוא הרבה יותר בעל השפעה. היות שאנחנו יודעים שתוך 2-3 דקות אנחנו הולכים להגיע אליו, אבל הוא במשך ה-2-3 דקות, הוא לא יודע מה יהיה הסיום של כל תהליך הבכי הזה, ועולם התחושות שלו, זה לא רק בכי, אלא גם עולם החוסר אונים. היות שהוא לא מכיר את החוסר אונים שלאחר מכן יש איזשהו מענה, מבחינתו זה רק חוסר אונים, אז לכן בגילאים שבהם הוא תינוק, הוא פעוט, טוב יותר לגשת אליו כמה שיותר מהר. עם הזמן שהוא כבר גודל, מגיע לסביבות גילאים של שנה וחצי, אז לא חייבים לגשת אליו במהירות, אפשר בצורה, לא חייבים למהר כל כך, ולפעמים לאפשר לו להירגע לבד גם כן, זו גם כן אפשרות טובה. למה? לא רק בגלל שאנחנו מפחדים שהוא יגדל להיות מפונק, יש כאן משהו שהוא יותר מהותי מאשר פינוק. יש כאן משהו נוסף, חשוב שילד ידע להרגיע את עצמו לבד. כי כשאנחנו מעניקים, כל פעם כשהילד בוכה מעניקים לו איזשהו חיבוק, או פרס, או מאכל, אנחנו במילים אחרות מעבירים לו מסר בלי שהוא שם לב. אנחנו גם לא מתכוונים להעביר את המסר הזה. אבל המסר שאנחנו מעבירים לו, אתה מעכשיו לא שוהה ברגשות. רגשות זה דבר מפחיד. אתה מרגיש רע, תאכל שוקולד. אתה מרגיש רע, תקבל חיבוק. ואז המקום הזה, הילד בעתיד, כשהוא ירגיש איזושהי תחושה של מצוקה, איזשהו רגש שהוא קשה, במקום להרגיש אותו, לחוות אותו, נכון, זה לא נעים, אבל אז להתמודד איתו, הוא יחפש לברוח מהרגש. ומי שמחפש לברוח מהרגש, אף פעם לא פותר את הבעיה שהולידה את הרגש. לכן המקום הזה...
אז מה, אז ילד לדוגמה בין שנתיים, שנתיים וחצי שבוכה, לפעמים כאילו עדיף בעצם לא להתייחס כל כך.
הדגש שלהם היה לפעמים, כי אין בזה משנה סדורה, אף אחד לא יכול לבדוק בכל בית, האם 10 פעמים כך, 5 פעמים ככה, ולאחר מכן ישנו את המינון. אבל הדגש כן, לפעמים כך ולפעמים ככה. זה עם הזמן, ההיכרות
של... והעניין של הגבולות זה בעצם מגיע גם כן מהגיל של שנה וחצי בערך?
כן, מהרגע שאומרים לילד כן, או אומרים לו לא, אז לעמוד על זה, אבל לא בצורה אגרסיבית, אלא לדוגמה, הילד משתמש באיזשהו חפץ מסוים שאנחנו לא מרשים לו, ואנחנו אמרנו לו, אברהם, בזה לא משתמשים, והוא כמובן לא מקשיב לנו, הוא לוקח את החפץ הזה, מה שנעשה שנוקח את החפץ מהיד שלו, נשים אותו במקום אחר, ונסתובב, ונעשה עסוק עם הדברים שלנו. לאחר מכן הוא כמובן ילך, ינסה לקחת את החפץ זה או חפץ אחר עוד פעם, נגיד לו, אברהם בזה לא. ככה עוד פעם ועוד פעם, עד שאחרי 10, 5, 20 פעם, זה קצת מעיף מה שאני אומר, אבל בהתנהלות כזו, הוא מבין שלא של הורים זה לא. אבל חשוב שזה לא יעשה ברמה כזו של כעס, של האשמות, של ביקורות, של כל מיני יותר מדי כעסים, בגלל שברגע שאנחנו יותר מדי נכנסים למאבקי כוחות וכעסים, אנחנו מרגילים את הילד לקבל תשומת לב יתרה, אותה לא היינו רוצים שהוא יקבל, כי כשהוא מקבל תשומת לב יתרה, הוא מתרגל לכך שלהתנהל בהתנהלות שהיא, או חוצה גבולות, יש לה תגמול שזה נקרא תשומת לב.
יש עוד פרטים מסוימים, או שזה בגדול הקו המנחה?
יש עוד פרטים רבים.
לא, זאת אומרת, אני אומר, החום והגבולות.
החום והגבולות זה הקו הכללי. אם אנחנו מחפשים כותרת, זוהי כותרת. לא בטוח שהכותרת היא מספיקה להכיל, היא לא מספיקה להכיל את כל הפרטים, אבל זה קו שחשוב שיהיה, ולעולם ימין תהיה מקרבת ושמאל דוחה, וכפו שכבר אמרו בעלי המוסר, היד שמאל היא יד כהה, יד חלשה, אז היד ימין היא החזקה, הקרבה תהיה בעלת השפעה רבה יותר מאשר היד שמאל המרחקת, ואם נרצה בשפה של מחקרים, אז צריך שיהיה יחס של על כל 20 חוויות חיוביות, אפשר שפעם אחת תהיה חוויה שלילית. אולי זה נשמע הרבה מה שאמרתי, אבל חוויה חיובית אצל ילד, זה יכולה להיות חוויה שאצל מבוגר היא לא נחשבת כחוויה חיובית. לדוגמה, כשילד הוא נוכח ליד ההורים שלו, ורק ההורים מסתכלים עליו ועושים לו יד על הכתף, מבחינתו זו חוויה חיובית. על כל 20 חוויות חיוביות, אם תהיה חוויה שלילית אחת, אם זה יהיה האיזון, הילד כנראה גדל להיות בריא, חזק בנפשו.
בסדר גמור, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. הפתיחה של התוכנית מאוד דיבר אליי, אבל השאלה היא ככה, בן 10,
כן.
ששם לעצמו מטרות כל כך גדולות, שהוא כבר מעכשיו מנסה להגיע אליהם, וזה לוקח הרבה זמן, וזה מלחיץ אותו, כי באמת שמטרות שהוא שם לעצמו זה ממש מעל ומעבר.
כן.
אבל כרגע ליום יום הוא מאוד לחוץ, הוא כל כך חושב על זה שהוא מאבד דברים והוא שוכח דברים ודברים חשובים.
כן, המטרות
וזה גם מוסיף לו גם בעיות.
כן, נכון, המתח והלחץ הוא לא מאפשר לאדם לתפקד בצורה איכותית ויעילה, ועצם זה שאדם לא מתפקד בצורה איכותית ויעילה, זה עצמו גורם לכל מיני בעיות.
כן,
כשאנחנו מדברים על כך שיש לו ציפיות מעצמו והן גבוהות מדי, הכוונה בלימודים או בכלל?
בלימודים הוא מצליח, הוא זוכה להיות חתן הלכה וכל התחריות הוא מנצח, אבל יש לו בגיל 10 יש לו חלום להוציא ספר שהוא יהיה גדול, ומעכשיו הוא מתחיל לכתוב חידושים והולך לו לאט, וכבר הוא בלחץ.
מה הולך לו? הספר הולך לאט.
לכתוב חידושים מעכשיו.
כן. אנחנו מדברים על ילד שהוא תחרותי מאוד, שיש בזה לפעמים דבר טוב, לפעמים יש איזה תחרות שהיא באה על חשבון חיי השגרה, מה שמוסיף הרבה לחץ ומתח, זה כבר תחרות יתר. צריך רק להוריד את המינון של התחרותיות, כי אי אפשר להפוך אותו לאדם לא תחרותי, הוא כנראה יאהב את התחרויות. יש מישהו במשפחה שהוא תחרותי, או מישהו שהוא דווקא אנטי-תחרותי?
הבכור, כן. לא, התחרותי בכור.
הבכור. ואחד מההורים?
כן. הבנתי. כן, אבא
תחרותי מאוד. הבנתי, בסדר? אז יכול להיות שכדאי שהדמות התחרותית בהקשר הזה, האבא, הוא זה שיקח את הילד, שגם הוא תחרותי, שמאוד יכול להיות שהוא מזדהה עם אביו, רק הוא לקח את זה למקום שהוא קיצוני יותר. כלומר, להיות תחרותי ולרצות, לשאוף, נהדר. לפגוע בשגרת החיים בשם השאיפה, זה כבר לא טוב. טוב יהיה אם הדמות הסמכותית, התחרותית, במקרה הזה האבא, ייקח את הילד ומדי פעם יעשה איתו כל מיני דברים שמשדרים העולם זה לא רק תחרות. אני אתן דוגמה, אבל זו רק דוגמה. ודוגמה, לאכול איזה חטיף ביחד, ממתק ביחד, לשחק משהו ביחד, לצאת מהבית ולעשות איזושהי הליכה ולדבר על דברים בטלים. כך הילד ירגיש שהעולם הוא לא רק תחרות. וגם אם איזשהו מבוגר יגיד, כן, אבל העולם הוא רק תחרות, אני לא אכנס לתפיסת עולם, האם כן או לא, זה ברור שלגבי ילד הוא לא יכול לחיות בעולם שהוא רק תחרות. לכן חשוב שדווקא אותה דמות סמכותית, אם היא יכולה, וטוב שתעשה את זה, היא זו שתשדר לו את המסר הזה. כלומר, נכון, טוב תחרות וזה נחמד וזה נעים, ולפעמים גם כן מרוויחים מזה הרבה, והנה אתה מגיע להישגים ואתה חתן הלכה וכו' וכו'. אבל לא להגיד לו את זה, שזה לא יהיה בתור שיחה. כלומר, להשיג את תחושת השלווה, שזה לא יהיה עוד מטרה. כי ברגע שזה תהיה עוד מטרה, והוא לא יגשים אותה, זה תהיה עוד אכזבה. כלומר, שחלק מהחיים זה תחרות, אבל חלק אחר מהחיים זה שלווה. זה רוגע, זה סיפוק, זה הנאה משגרת היום-יום. את זה צריך להוסיף לילד. וזה כדאי שהדמות...
זה ממש חסר לו הנאה משגרה של יום-יום.
אז זה כדאי שהדמות... שכנראה הוא מחכה אותה, היא זו שתעביר את המסר הזה. בהדרגתיות. עוד פעם, אבל, לא, אבל אני ממליץ לא בשיחה, לא בשיחה, אלא פשוט בעשייה משותפת. כמו שתיארתי מקודם, יוצאים מטייל ביחד, אוכלים משהו ביחד. איזשהו ריפוי חשוב לילד. אחרי שהילד יחווה את זה מספר פעמים, אז אפשר לדבר איתו ולהגיד לו, החיים זה לא רק תחרות, אלא גם שלווה, רוגע, אדם יש לו תחושת סיפוק מעצמו, הנאה מחיי השגרה, בצורה כמובן מאוזנת, אבל פחות הייתי שם דגש על המילים, יותר על הדוגמה והעשייה ביחד שלו ושל אביו.
טוב, תודה רבה.
בבקשה. נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, הרב.
שלום וברכה.
רציתי לדעת לגבי הפתיחה שהרב דיבר בתוכנית.
כן.
לגבי בין מטרה וייעוד.
כן.
אני יודע את המטרה.
כן.
כאן אני צריך להגיע בשביל מבטי.
כן.
אבל מבחינת ייעוד מאוד מאוד קשה לי להשיג.
כן.
להגיע למה הייעוד שלי המצליח. זה גורם לבלבול, כי מצד אחד המטרה שלי אני יודע בשביל מבטי, ויש לי איזשהו חובה גדולה שאני מרגיש. לעומת ייעוד שאני לא
מבטיח. סליחה, יש, אתה אומר במטרה, המסגרת החיים, יש שם חובה גדולה שאתה מרגיש שאתה צריך להיות שם, אבל אתה לא מזדהה עם המטרה הזו.
לא, אני יודע המטרה בשביל מה באתי לעולם.
כן.
ואני רוצה לתקן בשביל מה, ליישם את בשביל מה שבאתי, כן?
כן.
לעומת זה, הייעוד שלי, אני לא כך יודע מה הייעוד שלי. וגם כאשר אני רוצה משהו, אז אני הולך מרגע, אבל לא באת לעולם בשביל זה. אז בעצם אני מתקע בין השילוב של שני הדברים יחד.
כן. אני מנסה להבין בהקשר של מה שדיברנו. אנחנו דיברנו על כך, ויכול להיות שאני רק לא מבין. אנחנו דיברנו על כך שלאדם יש כל מיני מסגרות חיים שמחויב אליהם, זה מסגרת החיים, והוא יכול גם להגשים אותם. אבל הוא לא לגמרי מזדהה איתם. לדוגמה, האדם הזה שהוא כל חייו רצה להיות הרמטכ"ל. בסוף הוא הגשים את זה, אבל זה לא סוג האדם שהוא רוצה להיות. כלומר, המסגרת מחייבת להיות סוג אדם אחר. ולא סוג האדם שהוא מזדהה עם סוג האדם הזה, ולכן הוא מרגיש לא מסופק ממסגרת החיים שבסוף הוא השיג. עכשיו, אתה אומר שאני נמצא בתוך מסגרת חיים, שאני מחויב אליה, אבל אני לא אוהב אותה, אני רוצה משהו אחר?
אני רוצה ל... לא, אני לא יודע אם זה הייעוד שלי, רק בשביל זה. וכאשר אני רוצה משהו אחר, לדוגמה, אני רוצה לדוגמה ללכת לעבוד במשהו מסוים, אז אני אומר לעצמי, רגע, אבל זה לא המטרה שבשביל זה באתי לעולם.
כן.
לעסוק רק בזה.
אני אצטרך שתן לי טיפה יותר פרטים, על מנת שאני אוכל יותר להתייחס, כי זה מופשט מדי. אתה יכול לתת יותר פרטים?
שאלה כללית.
כן, אני יודע, אבל השאלה...
כן, שאלה כללית. אני רוצה, אני אישית מאוד מאוד אוהב לעבוד לדוגמה. ואתה רואה, קשה לי ללמוד, אתה לא תמיד אתה רואה סיפוק, כן. לא תמיד אתה רואה, כן, זה דבר קשה.
כן.
אני, בתכלס אני לא יושב לומד כל הזמן, אבל אם אנחנו נרגע, תלך לעבוד.
כן.
קצת שנרגע, אבל זה לא המטרה שלי של גזעת.
כן.
אז כל הזמן אתה רב. הנפש שלך זה, הנשמה רוצה ככה. אתה כאילו מריבה תמידית כזאת.
הבנתי.
אני אמר לזה שהוא סוף פסוק לה בעניין הזה. אני לא מבין 30 וצריך להחליט לפופונים, ימין
ושמאל. הבנתי, הבנתי. הדוגמה הוסיפה לי עכשיו. בהקשר הזה, זה מורכב משני חלקים. החלק הראשון זה החלק היותר ערכי. עשה לך רב להסתלק מן הספק. יש לך את הרב או אדם שאתה מתייעץ איתו, שהוא קרוב אליך, שאתה אומר, תראה, ניסיתי א' ב' ג', אני רואה שלא מצליח, אני רואה שאני פחות מסתדר לזה, אני רוצה לצאת אל, אני מרגיש שאני צריך לצאת אל עולם העבודה, כיוון שאני לא יכול להישאר וללמוד יום שלם. אם והיה, והגעת למסקנה בדרך הנכונה ביותר שאתה צריך לצאת, עכשיו נשאלת השאלה השנייה, שזו כבר לא שאלה אובייקטיבית, אלא שאלה סובייקטיבית. איך אני מסתדר עם רגשות האשמה, או הרגש שאני בעצם אף פעם לא עושה מה שאני צריך לעשות, להיות שאדם לעמל יולד, ועמל זה עמל תורה, ואני לא עמל בתורה. אז מה אני עושה במקום הזה, איך אני ארגיש את תחושת הייעוד שלי, ביחס למה שנראה לי שאני צריך לעשות. התשובה לשאלה הזו היא שבתוך מסגרת העבודה אפשר לעשות שני דברים. קודם כל, ישנה מסגרת העבודה שיש פירוש מאוד יפה של החפץ חיים על המשנה פרקי אבות. המשנה פרקי אבות אומר, רבי מאיר אומר, הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. אם עסקת בתורה ששכר הרבה ליתן לך, אם ביטלת מהתורה שבטלים הרבה נגדך. שואל החפץ חיים, למה המשנה אומרת, אם עסקת בתורה ששכר הרבה, יש שכר. מה זה שכר הרבה? המילה הרבה, מה היא כמה שמלן? מה היא באה ללמד אותנו? אלא, הוא אומר, שרבי מאיר מדבר האדם שהוא בעל עסק. ועליו אומרים, הווי ממעט בעסק. ואם אתה ממעט בעסק, ובזמן שאתה ממעט, אתה עוסק בתורה, אז יש שכר הרבה. איזה שכר? נגיד, אדם מעט מעסק ועסק בתורה שעה שלמה, במקום לעסוק בעיסוקים שהם עבודה, יש לו שכר, אבל לא שכר כנגד אותה שעה, אלא שכר כנגד 24 שעות. אם עסקת בתורה בעקבות זה שמעטת בעסק, אז יש שכר, אבל איזה? לא כנגד הזמן שלמדת, אלא שכר הרבה, כנגד כל 24 שעות, וזה למה? כיוון שברגע שאדם ממעט בעסק, ואז הוא עוסק בתורה, הוא מלמד שאם והיה, והוא היה יכול, בגלל שזה היה יותר בנוי לאישיות שלו, או שהוא לא היה בבחינת ריחיים על צווארו, אז הוא היה לומד כל ה-24 שעות, ואז לכן היות שהוא לומד רק את השעה הזו, אבל זה בגלל שהוא ממעט מהעסק שלו, אז יש שכר, אבל לא שכר, אלא שכר הרבה. אז יש בני אדם שהם בנויים לאדם שהוא בעל עסק, ועליו נאמר, הווי ממעט בעסק. אז קודם כל, גם כמעלת התורה לבעל עסק, יש לו את מעלת התורה שלו. ודבר שני, בזמן שהאדם הוא יוצא לעבודה והוא מרגיש שעכשיו הוא מתעתק מעולם התורה, אבל הוא גם הגיע למסקנה שבגלל א' ב' ג' סיבות הוא לא יכול להמשיך ולעמול בעמל תורה, הוא יכול בתוך מסגרת החיים שלו לראות איך הוא עובד על עצמו בתחומים אחרים. יכול להיות שאתה מבחינתך צריך להרגיל את מערכת החשיבה שהייעוד מבחינתי הוא חצי יום, רבע יום, או פרק הזמן שאני יכול מהלך היום, זה לימוד תורה, והשאר זה יהיה יותר דגש על עבודת המידות. אני לא אומר שמי שלומד תורה לא שם דגש על עבודת המידות, אבל צריך זה יהיה יותר מכיוון שבשגרת היום, אתה תפגוש אנשים, אתה תהיה עסוק בעבודה שזה דורש הרבה אמונה, ויגיעת כפיים שתהיה במסע ומתן באמונה. אז על התחום הזה הייתי יותר שם דגש, כלומר, על העבודה של האישיות. העמל יהיה בעמל המידות, עמל האישיות, עמל תפילה, יהיה גם עמל תורה, אבל לא עליו יהיה הדגש העיקרי, וזה מבחינתך גם יהיה הייעוד, כלומר, הדבר שאיתו אתה מזדהה. יש את זה אגב, גם אצל אדם שהוא לומד תורה. חז"ל אומרים, בתפילה אנחנו אומרים, סליחה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. למה לא אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? הוא אומר, בעל המכתב מליאר, כל אחד הכיר את בוראו בצורה שונה. כלומר, כולם קיבלו את המסגרת. אברהם העניק את המסגרת ליצחק, יצחק העניק את המסגרת ליעקב. כלומר, יעקב ויצחק קיבלו את המסגרת מאבותיהם. ובכל זאת, בתוך המסגרת הזו, כל אחד מצא את הייחודיות שלו. הייחודיות שלו, הכוונה, בהקשר שמה שאנחנו יודעים, הקו שלהם, קו החסד, קו הגבורה, קו האמת, אבל כל אחד וה... דגש שהוא שם במסגרת החיים שלו, וזה נקרא הייעוד, אם אנחנו מדברים בשפה שלנו. לא רק המסגרת זו היא המטרה, אלא גם הייעוד, הייעוד של כל אחד, זה התחום שבו הוא שם דגש. ואתה מבחינתך, כנראה, צריך למצוא את הדגש שעליו תשים בתוך מסגרת העבודה, למצוא את התכונות ואת האישיות, סוג האדם שהיית רוצה להיות במקום הזה. ואז, במקום הזה, תוכל להרגיש יותר מסופק, מכיוון שאתה גם מזדהה. עם מה שאתה עושה בתוך מסגרת החיים שלך. אני לא שומע, סליחה.
אני שואל, איך אדם מוצא את התכונות שלו?
איך אדם מוצא...
אוקיי,
איך אדם מוצא...
אני לעבוד היום.
מה שאדם מוצא את התכונות שהוא היה רוצה לחזק בתוכו, בדרך כלל, כלל טוב למצוא את התכונות האלה, זה על ידי כך שאדם הוא רושם לעצמו... שלוש דמויות של אדם שהוא מעריך מאוד, והוא רושם מה הן שלושת התכונות של כל אחד מהם. סך הכל הוא מגיע עד 9 תכונות שהוא מאוד מעריך באותם בני אדם. התכונות האלה שהוא מעריך אצל האנשים שהוא מעריץ ומעריך אותם, זה בדרך כלל התכונות שאדם רוצה למצוא בעצמו. ואם הוא ישים דגש על התכונות האלה, כמה שמגמתי הוא התקדם באותן תכונות שכעת זיהינו, שזה התכונות העיקריות שמתאימות לאישיות שלו בשלב הזה של החיים, הוא ירגיש יותר מסופק ומלא מעצמו. בסדר גמור, בעזרת השם שיהיה בהצלחה.
אמן, אמן,
שרקוח תודה
רבה על כל התוכנית בכלל.
ברוך תהיה. תודה רבה. אנחנו רוצים לסיים עם שאלה מעניינת שקיבלנו. אדם שואל, אני מרצה בארגון של חזרה בתשובה, מרצה לחילונים. האם להזכיר גיהנום וכדומה, או שאומרים שכיום צריך לדבר רק דברים טובים, וזה מרחיק בני אדם? התשובה לשאלה הזו היא מחולקת לשניים. חלק ראשון זו האמת. האמת שאחד מי"ג עיקרי אמונה, שהבורא יתברך שמו, גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. לומר לאנשים שאין גנום זה כמו לומר לבני אדם, תשקיע 100,000 שקל לבורסה ואין לך סיכוי שתהיה קריסה. אדם יכול להפסיד ויכול להרוויח, צריך להכיר את כל צדדי המציאות. כך גם לגבי עולם הזה ועולם הבא. זה הצד האובייקטיבי, זוהי האמת. כעת מגיע הצד נוסף. כיום, כשמדברים הרבה על אנשים, זה יוצר איזושהי תחושה שהמניע היחיד של בני אדם לקיים תורה ומצוות, זה רק בשבילו להיענש. ולכן זה נראה שאין להם מוטיבציה וטעם בחיים, כי המטרה היא לכל היותר לא להיענש. לכן כיום, יש הרבה שאומרים שיש צורך לשים דגש על והערב נא, על הערבות של חיי תורה ומצוות. כיום שאנחנו חיים בעולם שהנהנתנות היא בראש סולם הערכים, יש צורך לשים דגש על הנעימות ועל הערבות שביהדות. כמו אדם ירא שמיים שחי יום יום מסגרת תורה מצוות, הוא מרגיש את הערבות של תורה מצוות, הוא מודע לגיהנום, והוא יודע שישנו גיהנום ויש איסורים, ובכל זאת הוא חי את חיי השגרה ואת האהבה והערבות לתורה ומצוות, למרות שיש לו גם את יראת השם ויראת העונש. אדם שמתקרב ליהדות ויש לו רקע של אהבת היהדות, בגלל שההורים שלו מאוד חיבבו ואהבו את היהדות, או כל סיבה אחרת שגרמה לו להרגיש נטייה של קשר ליהדות, וכעת מוסיפים לו יראת העונש, זה כן יכול לעזור לקדם וליישר את האדם הזה, והמציאות בשטח רואים את זה. אבל ישנם בני אדם ללא רקע של תחושת קרבה ליהדות. אם נתחיל איתם בבת אחת בעירת העונש, לא כולם, אבל חלק ניכר מהם, במקום להתייחס לעונש שיכול חלילה להגיע, הם יותר התייחסו לכך שאין תוכן חלילה ביהדות. וזה מערכת של אנשים פחדנים, חלילה כך יאמרו שרק מפחדים או אנשים מה שיכול לגרום חלילה לפספס את המסר. אז לכן חשוב לדעת באיזה מסגרת מדברים. ישנה מסגרות שעירת העונש כן מדברת, ויש כאלה שזקוקים שידברו איתם לא רק על עירת העונש, אלא גם על הצדדים החיוביים שביהדות. וצריך להיות פשוט מודע לפני שמדברים לסוג הקהל וסוג האנשים. יש כאלה שמדבר אליהם צד החסד ואחרים צד הגבורה. תודה רבה לכם המאזינים, לישי פופובסקי, מנדי אור, אשר גרייבר, היו ברוכים.
חי תמיד.